סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.
ברוכים הבאים לסקואדרה, שוב מרחוק, שוב בתנאים של קורונה. שלום אסף אקרמן מצד השני.
שתדע לך שאני לעולם לא אסלח לך שאתה כל פעם עושה את זה, מכריח אותי להקליט פרק, אחרי שמילן מפסידה, מאבדת נקודות, ואם כבר התחלנו את הפודקאסט, אז בואו אני אברך אותך. מזל טוב על האליפות של אינטר, על הסקודטו, 9 נקודות, הגיע הזמן שאחרי כל כך הרבה שנים תזכו באליפות, לקחתם משהו, יפה, זהו, אפשר לברך, אפשר לקפל, אפשר, אני סיימתי את שלי, לא?
אני אגיד לך בתור אוהד אינטר, שרגיל להיות, אתה יודע, לא לצאת בהצהרות מוקדם מדי, אמנם אני יכול להגיד לך תודה על הברכות, אבל הברכות האלה עדיין לא רלוונטיות בכלל.
מזל טוב, תחגגו, איפה החגיגות בתקופת קורונה, איפה עושים חגיגות, כאילו, כי אי אפשר לצאת יותר מדי.
צריך לשאול את האלופה הבאה, אני לא יודע, אני עדיין לא אלוף.
האמת שתכלת זה הולך להיות נראה לי די מבאס, זאת אומרת, אולי באיטליה זה יהיה קצת סטייל אחר, כי כן יצאו לחגוג אליפות בצורה כלשהי, אבל אם אני נזכר, אתה יודע, ליברפול לקחה אליפות אחרי 30 שנה, הם לא חגגו אותה בכלל, כלום.
נכון, הם חגגו את השחייה בצ'אמפיונס.
בצ'אמפיונס עשו, כן, עשו באמת איזושהי נסיעה מדהימה באוטובוס עם הקהל והגביע והכל, אבל אתה יודע, אתם הולכים לקחת אליפות אחרי כל כך הרבה זמן, ואנשים...
לא, אני חייב, אני תראה, הרבה אנשים מברכים אותי, כאילו זה כבר חתום ונעול, ואני מהבן אדם, מהאוהד שמאמין, כל אוהד מאמין בכל האמונות התפלות שיש, ואני אחד מהם, אני לא חותם על כלום, ולא חוגג כלום, עד שזה לא בטוח. כשאני אגיע לפער דו-ספרתי במחזור 37, אני אהיה רגוע. עד אז, אני לא רגוע. אי אפשר לקחת את העניין הזה. אנחנו מקליטים את פרק מספר 53, ועדיין אני אומר לך שאני לא בטוח, וכל פרק כבר מברכים אותי, בעשרה פרקים האחרונים אומרים, כן, זה שלכם, זה שלכם. אני לא שם. חכו רגע, אני יודע, אני גם אני בעצמי רוצה להיות שם, אבל עדיין לא. ואתה יודע, אם אנחנו חוזרים אחורה קצת, אתה זוכר את הפוסטים של אוהדי מילן על האליפות של מילן שהיא אפשרית והפער שהיה?
רגע, בואו נעצור. יש הבדל בין פוסטים של אליפות אפשרית, כשאתה מוביל 5 נקודות פער, אליפות אפשרית לבין להגיד מזל טוב על האליפות, כן?
לא, בוודאי, אבל גם הזה. לכם היה פער, וגם לכם הייתה תקווה.
אנחנו, ופתאום קודם כל, תקווה הייתה לי לגמרי, אתה יודע, ביום של הדרבי האחרון, שניצחתם, פירקתם אותנו 3-0, אמרתי, טוב, הנה הזדמנות אולי באמת לחזור לעשות משהו, אבל יש הבדל מהסיטואציה הקיימת עכשיו, אתה יודע, אחרי 29 מחזורים להיות בפער, שאתם 30 כבר, נראה לי כבר לא, כמה זה, לא, 27 מחזורים, סליחה, 27 מחזורים.
כן. נכנסנו למחזור ה-28.
כן, אחרי 27 מחזורים להיות בפער של 9 נקודות מהמקום השני, בוא, בחיית רבק. זה, תראה, אינטר נכון. צריכה באמת לעשות. אתה יודע מה, אני אגיד לך יותר מזה, למה אני גם אומר שבאמת באמת נראה שהאליפות היא לא בכיס, אבל היא במקום המאוד מאוד נכון של אינטר. כי אני מסתכל על לוח המשחקים שלכם, ואני רואה את נאפולי, ואני רואה עוד את רומא ויובנטוס. אני לא רואה באמת עוד משהו שיכול לסכן אתכם עד כדי כך ברמת המשחקים, ברמת הגדולות. ניצחתם את כולן, את כל הגדולות, עשיתם תוצאות מדהימות נגדן, אז לא נראה לי. זאת אומרת, גם אם תאבדו נקודות נגד יובה ונגד רומא, אני מאמין שהאליפות הזאת אמורה להיות שלכם.
תראה, אני אגיד לך מה, למרות שלא רציתי לפתוח באינטר, אבל אנחנו התחלנו ונמשיך. כמו שאתה מכיר את הליגה, אין דבר כזה, אין דבר כזה קבוצות נוחות. אין דבר כזה משחקים שעל הנייר קלים, ולא חסר...
לא, אבל הנה, אבל אתה יודע מה, זו הייתה דוגמה טובה למשחק שהוא כביכול, הוא לא באמת מוקש, כי טורינו, המשחק האחרון שלכם בליגה, היא קבוצה שנלחמת על החיים שלה והכל, אבל היא עשתה לכם חיים קשים, ובוא נגיד שזה לא היה המשחק הכי גדול שלכם, העונה. זה כן. אבל עדיין, השכלתם לנצח אותו. עדיין, כשאני מסתכל על החילופים שלכם, את אשלי יאן, קריסטי, אריקסן, סנצ'ז שנכנס, דרמיאן, ווסינו, זה באמת שחקנים טובים שנכנסו. וההבדל הגדול הוא, ודיברנו על זה כמה פעמים כבר בפודקאסט שלנו, שיש לאינטר את השחקני טופ האלה, שאת אומרת שגם אם לוקאקו לא יהיה טוב, אז לאוטרו יהיה טוב. ואם לאוטרו לא יהיה טוב, אז ברלה פתאום יהיה טוב. ואם ברלה לא יהיה טוב, אז פרשיץ' יהיה טוב. ואם פרשיץ' לא יהיה טוב, אז חכים ייתן איזה בישול גדול. יש לכם תמיד את השחקן הזה שהוא צריך לבוא ביום אחד גדול, כדי לקחת לאינטר משחק, לנצח אותה, אתה צריך באמת שיהיו הרבה שחקנים ביום לא טוב. וזה די נדיר יחסית שמדובר על, על אינטר ועל ליגה האיטלקית, על שאר הקבוצות. זה לא ליגת אלופות, זה לא אירופה, זה קצת אחר, ואינטר פה פייבוריטית.
נכון, המחזור הקרוב זה ססולו, ואני עדיין, אתה יודע, לא מקל בהם ראש, גם אם זה משחק בית שלנו, וזה סגל בריא וכל מיני דברים כאלה. אני מבחינתי, אני אומר לך מהצד, כל משחק מבחינתי, אני מסתכל לא רק כמו גמר גביע, אלא כל משחק כמשחק. אני לא חושב קדימה, עם כל התכנונים והחישובים, ותמיד זה קורה. הרי אם אילן לא היית מאבדת נקודות אתמול, אז אתה לא היית מדבר אותו הצורה, כי זה עדיין פעם שש.
הייתי מדבר יותר כדי לנחס, אבל זה נכון, אבל אני באמת חושב שיש משהו בתשע הנקודות האלה, ויש משהו שזה קרית מאוד מאוד רכה וטובה, שהוא יכול להיות מאוד מאוד דרך. אגב, אתה יכול להסתכל על זה אפילו קצת יותר, זה 9 נקודות, ובוא נגיד יובה גם יש לה משחק חסר יחסית, אז גם יובה תנצח את המשחק שלה, עד הפער יהיה קצת פחות, יהיה 7 נקודות, בוא נאמר את זה ככה, 7 נקודות זה גם לא מעט, זה עדיין פער של 3 משחקים, ויש לכם את היתרון בראש, אל תשכח, גם על מילן וגם על יובנטוס.
ולכן אני אומר שזה סך הכל 6-7 נקודות בעונה כזאת, זה אני באמת, אני מסתכל, תסתכל על כל הטבלה, תסתכל על כל הטופ.
לא רואה אתכם מאבדים את כמות הנקודות הזאת עד סוף העונה, לא רואה גם את מילן או את יובנטוס, דווקא שיותר קריטי במקום הזה נראה לי, מנצחת את כל המשחקים עד סוף העונה, לא רואה את זה קורה.
תראה, אני יכול להגיד לך שמבחינת הכדורגל, אנחנו לא משחקים טוב בכלל ב2-3 מחזורים האחרונים, זאת אומרת, זה לא שטף של משחק שאתה מוביל מהר והכל, יש שם קשיים לא פשוטים בכלל, גם נגד פארמה, גם נגד אטלנטה, וגם המשחק אתמול היה לא מעט התקפי לב. אתה יודע שכאילו על הנייר אתה אמור לקחת את זה סוג של, איך אני אקרא לזה? כאילו זה שלך, כי גם טורינו הגיע בסגל יחסית חסר, ועם כל הבעיות קורונה, ואינטר הגיע עם סגל מלא ובריא ואחרי מנוחה והכל. ועדיין הם התקשו, ועדיין היה שם, אתה יודע, שער יתרון בדקה 85, שזה לא דבר שאתה בונה עליו את המשחק, וצריך שכולם יהיו הרבה יותר טובים, למרות ששוב, זה ממשחק למשחק אני רואה את זה, ואתה יודע, וזה נותן הרבה ביטחון והרבה מוטיבציה, וסך הכל נשארו 10 מחזורים מהמחזור הבא, וזהו, אני עדיין לא שם, עדיין לא שם. אני גם
תתחיל להיכנס לשם, זה בדרך, תהיה מוכן.
קודם כל הלוואי, אבל יובנטוס, אתה יודע, יובנטוס בשאלה. וזהו, אתה יודע, אני באמת מסתכל על יובנטוס על הריצה שלה, שאומנם בליגת אלופות, ותכף נתעמק בה גם, עם כל זה שהיא כאילו לא בעונה טובה, היא עדיין רצה ויש לה סגל. דיברת על סגל שחקנים של אינטר, להם לא חסר. יש להם שחקנים מאוד מעולים, קיאזה ורונלדו ומורטה.
אני עדיין חושב שלמרות כל הסגל הטוב של יובנטוס, הסגל של אינטר יותר טוב בכללותו, אם אנחנו מסכמים אותו כללי. יובנטוס, אבל שוב, זה פער. ליובנטוס, אגב, יש עוד לפגוש את דרבי נגד טורינו, בוא נגיד שתנצח אותו. יש לה את נפולי במשחק ההשלמה, יש לה עוד את אטלנטה לפגוש, יש לה עוד את מילן לפגוש, וגם אתכם לפגוש, וגם את אטלנטה זה גמר גביע. עוד ב-19 במאי. אז יש לה עוד קבוצות קשות לפגוש, ואגב, המפגש שלה עם מילן יכול להיות באמת מכריע במקרה הזה עבורכם, כי הוא מגיע וואו, 3 משחקים לסיום העונה, יובנטוס מארחת את מילן, יש מצב שאנחנו יכולים להעניק לכם את האליפות, אתה מבין מה זה?
תחשוב מה עוד נאפולי יכולים להגיד, כי גם המשחק שלהם נתחל לאפריל, ואז הפער יכול להיות או לגדול,
כן, אבל פה עוד יהיו עוד משחקים. יהיו לה עוד משחקים.
כן. בסדר, אבל אני עדיין, אתה יודע, מדברים על זה, גם עוד מעט יש פגרת נבחרות, לך תדע איך כל אחד יחזור. אני את כל האמונות תפלות שלי אני שם, אני לא עוצר פה. אתה לא תשכנע אותי אחרי.
רבלצי, אני כבר אמרתי לך, אתה יודע למי יש מזל נחס, נכון?
נכון.
רק למי שמאמין בזה.
אני למוד ניסיון מהקבוצה שלי. צר לי. אני לא חוגג כלום, לא חוגג כלום.
נכון, אבל אם אנחנו שנייה במדד הרצינות, אז הניצחון הזה עוד הוסיף לאינטר ברמה המנטלית, אני חושב, כי השער של האוטרו מרטינז היה אדיר, הבישול שהוא קיבל היה נפלא, אני חושב שמאלקסי סנצ'ס, אתה יודע שאנחנו לא יכולים לומר הרבה מילים על אלקסי סנצ'ס טוב, הרבה מילים טובות יותר מדי על העונה שלו. יש לו 5 שערים, זה נכון, אבל כשהוא בא והוא מבשל, ובעונה שעברה הוא היה מלך הבישולים של אינטר, אנחנו מזכירים את זה פתאום, אתה יודע, ככה, משום מקום הוא היה מלך הבישולים שלכם, אז זה לא רע בכלל. אני חושב שזה דווקא היה נראה טוב. ולרומאו מול לוקאקו, 19 שערים, 8 בישולים, מפלצת.
אין ספק בעניין הזה. אני יכול להגיד לך שאלקסיס, התרומה שלו היא אדירה. זה שחקן דריבליסט שהרבה פעמים כשהוא נכנס, הוא יודע לקחת איתו את הכדור ולקחת איתו שחקנים, להוביל, לעשות מהלכים בדיוק כמו שראינו נגד טורינו, וגם נגד פארמה, אתה רואה שיש לו את היכולת, למרות שהוא לא בכושר שמזכיר את ימיו באנגליה, אבל עדיין כשהוא נכנס הוא תורם, וזה בדיוק מה שחסר, כי יותר מדי לבנות על לוקאקו, יותר מדי לבנות על ברלה ולאוטרו, במקרים מסוימים זה לא דבר חכם, כי אתה צריך עוד עזרה במשחקים מסוימים, במיוחד כשמתבנקרים נגדך בהרבה דקות, ונכון, ניצחון על טורינו הוא ניצחון מנטלי חזק, אני מקווה לפחות שזה לא יגיע למצב של שעננות יתר,
אני לא חושב שיש לכם אפשרות, ואין לכם, יש לכם גם מאמן שלא מאפשר את הדבר הזה בכלל. אין דבר כזה שעננות יתר אצלו. אם הוא היה משחק נגד סלרניטאנה מתחתית הליגה השנייה, הוא היה משתולל. אז זה לא נראה לי שזה יכול לקרות אצל אנטוניו קונטה. יכול להיות ימים לא טובים לשחקנים, זה כן, אבל לא נראה לי שעניין של שעננות בכלל יכול להיכנס כאן לתוך כל הקלחת הזאת, ואנחנו גם רואים שאינטר מצליחה להתגבר על בעיות נוספות שיש להם, כל העניין של התקציבים וההנהלה, שהיא מתעסקת אולי ביותר ברמות כלכליות, יותר נכון, ההנהלה הגבוהה נקרא לזה, הבעלים, סטיבן ג'אנק, שדווקא לאחרונה נתנו כמה הצעות שהם רוצים בכל זאת לשמור על הרוב שלהם במניות, והם אולי יצליחו להתגבר על כל העניינים הסינים שמונעים הם השקעות בקבוצות כדורגל מחוץ לסין.
אני יכול להגיד לך שבבחינת כל הדיבורי הנהלה שיש, הכיוונים לא רעים, כי חוץ מ-BC Partners יש את הסעודים שכנראה רוצים להיכנס, וגם יש כאילו הרבה רעש חיובי אני קורא לזה, משקיעים שכן רואים באינטר איזושהי קבוצה שכן כדאי להשקיע בה, במובן הזה, אני לא חושב שזה יושב יותר מדי על השחקנים, כי הם מבינים שעוד פעם, זה לא עניין של כסף כמו עניין של כל מה שקורה בסין. זה לא שאין
בירוקרטיה, כסף. בירוקרטיה סינית, כן.
זה הניהול המוזר הזה, כל מה שקורה עם הקבוצות שלהם, ואת השחקנים שעברו מאיטליה לסין, אבל זה כבר, אתה יודע, להיכנס לעולמות הכלכלה והעולם. בכל מקרה, אני מקווה מאוד, דרך אגב, אני גם חושב שאם קונטה בסוף יעמוד במשימה, ויקח אליפות, למרות שאני אמרתי כמעט מהיום הראשון שהוא התמנה, אני לא מחובר אליו ברמה האישית, אני מקווה שהוא יעשה את העבודה, אמרתי, וילך. היום אני חושב שלאור הסיטואציה שאינטר נמצאת בה, אם הוא לוקח את האליפות, שימשיך, כי הפרויקט שלו כבר מה שנקרא...
אתה צוחק עליי? מה זאת אומרת, אם הוא לוקח את האליפות שישאר? אם הוא לוקח את האליפות שישאר, והוא לוקח אותה עם 9 נקודות פור גם, ברור שהוא יישאר, לאן הוא ילך? לא לקחתם תואר איזה מיליארד שנה, מה קרה לך?
אני לא אומר שיפטרו אותו, אני אומר שברמה הפרויקט, הרי הוא הגיע למטרה מסוימת. המטרה היא נכון שהייתה להביא איזשהו תואר מסוים ברמת אליפות, אבל הוא נכשל גם באירופה, הוא נכשל גם בגבי האיטלקי, הוא עדיין לא הכניס אותך לסיטואציה שהסגל ממצא את הפוטנציאל שלו. זה לפחות מדעתי, הוא הרבה... דיברנו על זה בתחילת עונה, שהמטרה שלו זה לפחות שמינית גמר מבית כזה, מלא עונה שעברה דיברנו שהבית היה קשה, אבל בעונה כזאת אתה מסיים מקום אחרון, נכשלת, אז בסדר.
כן, אבל המטרות הן לא רק ליגת האלופות, המטרה היא פה גם
בוודאי, הליגה הזכות קודם כל. בוודאי, זה מה שאני
אומר. ובמטרה הגדולה הוא עומד בענק.
במטרה ענק. הגדולה הוא עומד בה, ואני אומר, כשיש לך פרויקט, כל הזמן מדברים על הפרויקטים שנבנים, אם זה בכל...
עזוב, זה מילה, זה מילים גדולות יותר מדי. הפרויקט לא נבנה, הפרויקט בנוי והוא בנוי טוב. יש לו יסודות, ויש לו יסודות נהדרים. יכול להיות שנראה מה, אם יהיה חיזוק או משהו בקיץ, גם שוב, אני לא חושב שבאמת אנחנו נראה העברות כאלה גדולות.
כן, זה בעיה כלל גלובלית, זה לא משהו שהוא ייחודי, רואים שגם
בינואר... לא יודע אם כלל גלובלית, יכול להיות שתראה את ארלינג הולנד הולך לאנשהו.
כן, אבל ברגע שיש לכל הקבוצות הפסדי ענק, אז יהיה לך קשה יותר לראות סכומי או שחקנים שיכולים להגיע כמו לפני הקורונה. אולי זה יחזור, אבל אני לא רואה את זה בקיץ הקרוב. בכל מקרה, אני חושב שהשלד בנוי טוב, אבל חייבים לשפר עוד הרבה. תשמע, אני אומר, עוד פעם, אל תחשוב שכל האוהדים 100% איתו. הם אומרים, אנחנו כאילו מעריכים אותו בתור מאמן, לא רק בארץ, אתה רואה את זה?
ולסגור את הנושא של אינטר, נגיד, טנטי האוגורי, הרבה ברכות.
טוב, נחצה לכביש, ובוא תסביר לי מה קורה לקבוצה שלך.
לא יודע להסביר לך. אני יודע להסביר לך שאני מסתכל נכון, שיש הרבה מאוד, היו הרבה מאוד פצועים למילן, הרבה חיסורים, הם כמעט בכל עמדה במגרש, השחקן הכי טוב שלנו לא משחק. כי ארבע הגנה לא משחק. בנאסר לא משחק. שהיה הכי טוב שלנו עד לפני הפציעה הראשונה שלו. זלאטן איברהימוביץ' לא משחק. ועוד 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 שחקנים. וגם השחקנים שהיו על המגרש פשוט לא הופיעו. זה היה נורא. זה גם נורא קשה לשחק כשרפאל אליהו הוא אמור להיות המוציא לפועל שלך, הוא המספר 9 שלך, זה פשוט לא התפקיד שלו, הוא לא שם, הוא לא יודע לעשות את זה, וכשהוא נקלע לתוך הסיטואציה הזאת, אז הוא פשוט לא מספק את הסחורה, זה העניין. אבל מנטלית כל מילן לא הייתה שם, הייתה במשחק גרוע, ממש ממש גרוע, ועד שהיא תעוררה, הזכיר לי משהו מהדרבי אגב, עד שהיא תעוררה, במחצית השנייה היא פתחה אותה טוב, היא קצת לחצה, בעתה פעם, היא מחזיקה בכדור, בום, חטפה במתפרצת מפוליטאנו דקה 49, וזהו, המשחק נסגר משם, נפולי חזרה לקווים שלה, ושום חילוף לא באמת הצליח, ורביץ' שמע את השטות התורנית הזאת, ואומר כמה מילים לשופט ועוד מקבל כרטיס אדום בתוספת זמן, וזה בעצם מסכם את התקופה האחרונה של מילן, שלצד אחד אנחנו אוקיי, יכולים במחזור הבא ללכת ולנצח את מנצ'סטר יונייטד, ואולי לעלות לשלב הבא באמת, אבל מצד שני, הפסדים כאלה, והפסד כמו שהיה לספציה, זה נורא, זה ממש לא כיף לראות את הקבוצה ככה, זה היה מתחת לכל ביקורת של כולם, כולם, ממש ממש כולם לא
היו. יכול אבל, אתה יכול להסביר לי למה יש את הכמות פציעות הפסיכית הזאת בקבוצה? יש איזה הסבר הגיוני לעניין הזה?
אני חושב שפשוט בתחילת העונה די קראו אותם מבחינת העומסים, הרבה שחקנים שיחקו המון משחקים וברצף ו-90 דקות לאורך כל המשחק, ורוטציה לא עשו הפיולי יותר מדי, אז הוא משלם על זה עכשיו, ואתה יודע, יש פה לא מעט שחקנים גם שאכלו קורונה, והקורונה פוגעת בך, אין מה לעשות, גם אם אין לך שום סימפטום, שום כלום, זה יכול להיות מתי שהוא מתפרץ בך, ברמות עייפות יותר, עייפות שרירים, ולוקח זמן יותר להתאושש אחרי משחקים. אז אני חושב שגם אנחנו רואים את זה על שחקנים, זאת אומרת שאלנו לו אתמול שהיה נראה גמור כבר דקה 60 ויצא החוצה, ולשחקנים נוספים זה קרה. ואתה יודע, הבאת חיזוק בחודש ינואר, אז נכון, הבאת את תומורי, הבלם, וואלה, אחלה, חמוד.
אחלה בלם, אני חייב להגיד לך שהוא אחלה בלם.
אבל הבאת את מנג'וקיץ', ומנג'וקיץ' לא מצליח לגעת בכדור בכלל, מרוב הפציעות שלו, הוא לא פצוע, הבאת שחקן גם שהוא לא נוגע בכדור, עד כדי כך. אז זה לא מספיק, והאוגה שראיתי ממנו חצי עונה סבירה, משהו, עוד היה איזשהו פוטנציאל לא קרוב בכלל, ומייטה לא מצליח להזניק את עצמו קדימה, אז אנחנו בבעיה, למילן יש בעיה, באמת, ואתה יודע, אברהים דיאז, גם שנכנס זה לא זה, אז הרבה מאוד שחקנים בחלק ההתקפי שלך, לא מצליחים לייצר את המצבים, מילן מגיע לשליש האחרון של המגרש, והיא כבר נשניקה אפילו במתפרצת, ואז היא שוב מתחילה ללכת לאחור ומניעה את הכדור לרוחב, ואז תבוא איזה אגבה שההגנה מרחיקה ומוציאה את זה למתפרצת. אז זה, וזה הבעיה שלה. פה בעניין ההתקפי היא נתקעת. כשזלאטן היה למגרש, אז שני בלמים תופסים אותו, אז אולי זה מפנה לשחקן אחר, וטאוקש ביום טוב הוא מה שנקרא נכנס אפילו לפעמים כחלוץ שלישי לתוך הרחבה. אבל תאו אתמול היה נוראי, באמת נוראי, כמו...
עכשיו אתה יכול להגיד לכל אוהדי מילן ששומעים אותך, האם היה פנדל?
אני לא משוכנע באופן 100% שהיה פנדל, אבל כבר אם הוא קורא לך, זה 80%, 90% שהם ראו את זה במיליון הילוכים חוזרים, והם חושבים שכן היה פנדל. עכשיו, כמות ההחלטות ברמת האחוזים שבר... שהשופט לא הולך עם עבר, היא אפסית, ממש אפסית. ואני חושב שאתמול פסקו, שהלך ראה את זה גם כל כך, לדעתי אולי ממה שראינו, רק מהשידור, אני לא יודע איך זה באמת היה נראה, מהשידור ראינו שהוא ראה את זה מזה זווית אחת בקושי, לא באמת התעמק, לא באמת ניסה יותר מדי, ואני לא משוכנע ב-100%, אתה יודע, אני אומר, היה פה פנדל 100%, אבל אם עבר קרה לך, שופט עבר קרה לך, והעוזר שלו שראו את זה כמה וכמה פעמים, כנראה שהם יודעים, כנראה שתיתן לזה גם יותר תשומת לב, זה היה קצת מזלזל המבט הזה של השופט פסקו אתמול, וניתן דוגמה למשל, מהמונדיאל האחרון, יש שופט, במונדיאל האחרון נזכיר, עבר נכנס לשימוש, שופט ממש בשלב הבתים, במשחק של דתי אפילו נבחרת גרמניה, אני לא זוכר פשוט את השם שלו, עבר קרה לו, לך תראה במסך משהו, שעבר היה בטוח אגב בהחלטה, שופט הלך, ופשוט ביטל את ההחלטה של עבר, אמר לו, לא היה שום דבר. אותו שופט לא שפט יותר במונדיאל הזה. פשוט ככה. השופטי בהנהלה של ההתאחדות של פיפה, בהנהלה של פיפה, איגוד השופטים של פיפה, אמרו, בזלזול הזה בבר, אם הלכת ככה לשופטים, אז לא, אתה לא מתאים להיות פה. והוא לא, לא קיבל יותר אף משחק במונדיאל, שלחו אותו הביתה. אני חושב שפה זה... היה צריך לתת לזה קצת יותר. שוב, נכון, למילן יש את כל הסטיגמה, נקרא לזה כך, מקבלת המון פנדלים, המון, יותר הכי הרבה פנדלים אולי באירופה, אבל כשיש ור ואתה רואה שיש פנדלים, אז יש. אם לא, אז לא, אבל היה נראה לי קצת מוזר. אם, אתה יודע, אם לא היו הולכים בכלל לבר, שום דבר, ואנחנו היינו מקבלים מילוך חוזר שהיה נראה לנו אולי, הייתי אומר, טוב, נו, לא, לא קראו לו בכלל, הם משוכנעים שלא היה, אבל יש פה אנשים שכן משוכנעים שהיה.
שאלה, אבל אתה יודע, דיברנו הרבה גם בתחילת העונה על המשמעות של זלטן, וכשזלטן נפצע, אז מילן המשיכה לנצח. זאת אומרת, גם בלעדיו היא הוכיחה שהיא יכולה לעמוד במשחקים ולנצח.
בתקופה מסוימת.
בתקופה, אבל עוד פעם זלטן נפצע, ואז אתה רואה שעכשיו הם כאילו לא מצליחים לנצח, הם לא, אין להם את הדומיננטיות הזאת בהתקפה, שמישהו אומר, יאללה, תתחילו להתעורר על עצמכם, כי כשיש לך את לאהו ורביץ', הם כישרונים מאוד, שחקנים יכולות, אבל כאילו אין מי שינער אותם. אקן שאמור להנהיג משהו מאחורה, אתה יודע, בתור לחלק את הכדורים, לדחוף, לא בא לידי ביטוי בכלל. אני לא יודע, כאילו יש איזו אווירה שהם מפספסים את זה, או שזה יותר מדי טראומטי עכשיו.
זה
סנריו מאוד מאוד
רחוק. בוא נסתכל על הטבלה, מקום 4 עם 52 נקודות, מילן עם 56, מקום 5 עם 50, יש 6 נקודות פער, עם משחק חסר על נאפולי, משחק מול יובה. ורומא עם גם 50 נקודות. הלו, זה מתחיל להיות מסוכן. אתה בית המקום שלך בצ'אמפיונס? זה מסוכן. זה מסוכן, מילן חייבת להתעורר על עצמה ומהר. ומהר. והשחקנים לא מספקים את הסחורה. ברמה ההתקפית לא מספקים את הסחורה. פשוט כך. אז בואו נסתכל על המשחקים האחרונים של מילן. הפסד, 0 שערים מול נאפולי, גול 1 מול יונייטד, 2 שערים נגד ורונה, גול 1 מול אודינזה, 2 נגד רומא, לפני זה, רק גול אחד נגד הכוכב האדום, 0 נגד אינטר, 2 נגד הכוכב האדום, ספציה על ה-0, ואז קרוטונה, ואז זה כבר מה שנקרא בחודש פברואר, כבשת קצת יותר שערים. מילן לא שמה הרבה כדורים ברשת לאחרונה, מה שהיה בתחילת עונה. אתה זוכר, הייתה נותנת ממוצע של כמעט יותר משני שערים למשחק, איזו תקופה, ממש תקופה ארוכה, וזה נעלם.
אני יודע שהרבה פעמים מילן הראתה כדורגל, שגם אתה וגם אוהדים אחרים אומרים, נהניתי לראות את הקבוצה, נלחמה, עשתה, כבשה, הייתה אנרגטית, ומשהו נכבה.
עכשיו, אני לא יודע... שחקנים, שחקנים, אתה יודע.
כן, אבל אתה יודע, אומרים הרבה פעמים, המטרה לא באמת הייתה אליפות, למרות שהגענו למקום ראשון עם פער, אלא טופ 4, אבל ברגע שכאילו אינטר הפכה להיות במקום הראשון, ומילן, אתה יודע, במקום השני, הם עכשיו מתחילים להסתכל על זה שהם הולכים לאבד את המקום הרביעי בכלל. אז משהו מנטלי מאוד...
לא מסתכלים על זה שאתה הולך לאבד, הם מסתכלים על זה כאילו שאתה חייזה, כי זה המטרה יכול... האמיתית שלך.
בסדר, אבל אתה בפער. אתה עדיין בפער 6 נקודות, אתה עדיין קבוצה טובה, אתה עדיין נכון. ניצחת ושיחקת לאורך כל עונה. תשמע, זה לא שמילן נמצאת שם בפוקס. יש...
לא, אף אחד לא אומר בפוקס, לעניין. אבל אתה רואה שמחודש ינואר, הקבוצה במגמת ירידה, וירידה חדה מאוד, כנגד כל הגדולות, הפסדנו.
ואי אפשר לשים את האצבע על משהו?
חוץ מרומא. לא, אפשר לשים את האצבע, פשוט יש בעיה, יש שם בעיה של כמה שחקנים, שלא לא מצליחים לשחזר את היכולת. צ'אלנו לו, לא, איברה לא נמצא, בנאסר ממש לא נמצא, הוא פשוט לא קיים, והוא שחקן מאוד חשוב. הוא היה מניע את המשחק שלנו קדימה, הוא גורם מאוד מאוד משמעותי בתוך המשחק. אז עכשיו הוא חזר היום, סוף סוף חזר לאימונים עם הקבוצה. אבל בוא נראה באיזה כושר הוא יהיה כשהוא יעלה למשחקים. ואתה יודע, רדה קרוניץ' זה לא באמת מספר 10, זה לא מספיק טוב. בריין דיאז לא מספק את הסחורה, עברנו כבר על השמות, סלם מייקרס, בכלל לא מזכיר את השחקן שהוא היה, באגף ימין אין כלום למילן. שמו קסטייחו וסלם מייקרס, זה כלום, הם לא עושים שום דבר, כלום. בעיה, יש בעיה. וסנדרו טונאלי, אתה יודע, עונה ראשונה, שחקן צעיר, עונה ראשונה בקבוצה גדולה, שהייתה מקום ראשון הרבה מאוד זמן. לא באמת מוצא את עצמו ואומר, ואני יכול להגיד לך שאוקיי, טוב, הוא מניע לי את המשחק טוב, נותן פסים לגול. זה לא זה. זה עוד לא זה. זה אולי יהיה עונה הבאה לטונלי. יש לי זמן איתו, אני יכול להיות רגוע איתו. כי הוא לא גרוע ברמות, הוא לא הורס לי משחק. אבל התרומה ההתקפית היא לא מספיקה, בעליל.
גם כסי שאתמול היה פר ומינוס,
או אתה... אין לי שום טענה לקסי. בעונה הזאת, זה השחקן שמציל אותי. אין לי
לא,
שום טענה.
לא, לא בעונה הזאת. אני מדבר על המשחק אתמול כחלק מיכולת חלשה, כי אתה יודע כמה הוא דומיננטי.
נכון, גם אתמול אין לי, דווקא אליו אין לי טענה. אין לי באמת טענה לקסי.
היית, לא היית אתה דעתך על הליגה האירופית שעדיין איכשהו מסבכת ומאמיסה עליכם, או שאתה אומר נרוץ כמה שאפשר?
על כמה שאפשר. זה תואר על הכף? בטח, כמה שאפשר. בטח, לגמרי. בוא נעבור את מנצ'סטר יונייטד. אלו, לעבור את מנצ'סטר יונייטד, מבחינתי זה יהיה נהדר. זה גם למוניטין, לרקורד, זה לא מזלזל בזה בכלל. כמה שאפשר לרוץ בליגה האירופית, זה עוד מפעל, אתה רואה שאת השחקנים אוהבים את זה, הם חשופים, אני לגמרי בעד. כמה שיותר.
כשאתה הולך לפגוש במחזור הקרוב, או נקרא לזה בתקופה הקרובה, גם פיורנטינה, סמפדוריה, פארמה, אתה מצפה לתשע מתשע? או שאתה אומר, כל משחק...
אני מצפה שדיברת על יונייטד, אז מבחינתי שיסתיים 0-0 המשחק הזה, והעיקר לעלות, כי אנחנו עם 1-1 בחוץ. פיורנטינה, סמפדוריה, פארמה, ואז גנואה, מכל המשחקים האלה מן הצלחה לנצח אותם, את כולם. פשוט את כולם, ואז יש לך את ססוולו, לאציו, בנבנטו, יובנטוס, טורינו, קאגרי...
לא, צריך, אם אתה תנצח את הארבעה משחקים האלה, אתה כבר בעוד פער של שש.
אתה מגיע במקום טוב למאבק הזה.
אתה מגיע במקום טוב מאוד.
כן, נכון. אבל צריך לנצח, וראינו, וכל הקבוצות האלה נלחמות, שמה, פיורנטינה נלחמת על החיים שלה.
אני חייב להודות שאתה נשמע מאוד כבוי כשאתה מדבר, כאילו אין לך את ה...
הם עצבנו אותי אתמול, כי אני אגיד לך למה, הם עצבנו אותי, ראיתי את המשחק, והם עצבנו אותי, זאת אומרת, חיפשתי את הפשן הזה, את הדרייב, את הטרפת, אתה יודע, אוקיי, לא הולך מבחינת יכולת על המגרש, בוא תנצח את זה עם אנרגיה. בוא תנצח עם אנרגיה, אתה יודע, בוא תנצח עם משהו קצת אחר. אתה יודע, שחקנים, יש פה שחקנים, שחקנים שאתמול עלו על המגרש, הם לא שחקני הרכב, קרוניץ' כזה. היה נגד ורונה, אתה יודע, וואלה, לא, זה לא, לא שחקן הרכב, לא רגיל לקבל הרבה דקות. אז נגד ורונה, הוא ודלות. וואלה, נתנו משחק. היחיד שהיה אתמול בסדר זה מתאו גביה. באמת, הבלם שקיבל הזדמנות מהפציעה של קיאר, נכנס, היה בסדר, אין לי טענה עליו.
טוב,
חסר לי, חסר לי בעיקר לאו ורביץ', ההתקפה, וסלם מקרס וקסטייכו, הם ארבעה אלה מעצבנים אותי, בא לתת להם סטירה, תתעוררו על עצמכם. בואו, רפא אליהו זה אמור להיות אחד הכישרונות הצעירים, הפורחים של, של אירופה, הוא לפחות בין ה-20-30 שחקנים שאמורים להיות, מה שנקרא, בעונות פריצה, לצאת קדימה, לברוח. אתה רוצה להיות ביורו, תגיד, אדוני, אתה רוצה להיות ביורו עם נבחרת פורטוגל, תוכיח את עצמך.
אבל נדמה שהוא שחקן של חשק, אתה יודע? כאילו, אם הוא מרגיש שהוא, הכל על הכתפיים שלו, הוא נעלם. כשהוא לצד זלטן או לצד מישהו, אז הוא פורח.
אבל אני לא רוצה שהכל יהיה עליו, זה לא הכל עליו, אבל תעשה את התנועה ותרוץ ותנסה לשבור את קווי ההגנה ולהיכנס באמצע ולהגיע לכדורים, או תניע, או תיתן איזה צעקה לקשר או משהו. והוא כאילו קצת לפעמים חצי נראה לי מטייל על המגרש כזה בנונשלנטיות לפעמים. הוא מהיר, הוא טס, הוא על המגרש. כשהוא מגיע, כשיש כדור ארוך, הוא באמת, באמת לוקח את הבלמים שלו ומטריד הגנות, אבל... חסר לי עוד הרצון הזה, השיגוע הזה. הוא צריך איזו סתירה מזלטן, אולי זה יעזור.
ואיפה תפקידו של פיולי?
פיולי הוא לא מאמן של סתירות, אני יודע. סתירות כמובן, אנחנו לא מעודדים אלימות אצלנו בפודקאסט, הכל אצלנו במרכאות. אני חושב שגם פיולי, הוא מנסה, כי אני כן רואה את החילופים שלו ואת הדרך שלו. אני חושב שכן הוא רוצה, תשמע, אתמול בריים דיאז, הוא עשה 3 חילופים בדקה 60. זאת אומרת, הוא כן ניסה. 3 חילופים, הוא החליף את כל החוליה התקפית שלו כמעט מקדימה. אז אני רואה שיש כן איזשהו ניסיון לשנות משהו. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא.
טוב, אתה עוד אבל...
מה זה ההנחה הזאת? אתה לקחת אליפות, למה אתה נהנח ככה?
לא, אני... קודם כל, אני... אני נהנח מהתחושה שאתה מעביר לי. אני, אל תדבר עליי, אני מבקש לא להזכיר את המילה אליפות ואינטר, עד מחזור 37.6.
בסדר, אז לא אליפות באינטר, סקודטו באינטר.
אתה יודע, כשאני במחזור 38, יהיה לי חום, ואז אני אחגוג את האליפות. עד אז, לא מדברים על זה. פו, פו, פו.
ספר לאנשים שאתה גר בנתיבות, מה שנקרא עיר מאוד מאוד של... ליד נתיבות, עיר של מאמינים, של דת אמיתית. בטח הלכת לחצר שלה
ברוסה לקבל
איזה ברכה.
אז בוא, אני אגיד לך משהו, אין קשר למקום שאתה מגיע אליו, אין אוהד בעולם, אוהד בעולם של כדורגל, שאין לו איזה אמונה תפלה, כמו לשים את החולצה ההיא למשחקי מזל, או לשים אורז על קו השער, או לבוא עם החצה, עם השקית הזאת של התיק הזה, אני שמעתי את הכל לאורך החיים שלי, וזה גם באיטליה יגידו לך, אל תצפה בטלוויזיה הזאת, תצפה בזאת, כי היא מביאה לך מזל. אני מכיר הרבה אנשים כאלה, אין קשר לדעת. בכדורגל, זה הרבה יותר מזה.
אז הנה, בוא נפנה למאזינים שלנו בפודקאסט. אתה תכתוב את זה גם כשאתה עושה את הפירוט פרק בפייסבוק. מה האמונה התפלה הכי מוזרה שלכם, או שאתם מכירים של חבר? זה גם טוב.
יאללה, הבאת פה רעיון. טוב, נצטרך לדבר על מי שבעצם עשתה סנסציה, וזו פורטו, בזה שהדיחה את יובנטוס.
נשפחו המילים על פורטו כבר מדהימות, אבל כן, יובה, תשמע...
לא, זו מכה קשה ליובה, בכל זאת.
מכה קשה ליובה, נכון, אבל יובנטוס חייבת, מה שנקרא, להתחיל, לא יודעים להגיד, לבנות אותה מחדש, אם זה הביטוי תכלס, או להתחיל לחשוב קצת אחרת. עכשיו גם אנחנו רואים בתקופה האחרונה הרבה מאוד ידיעות על כל הסיפור על קריסטיאנו רונלדו. קודם כל, שלושה גדול שלו נגד... במשחק האחרון כמובן נגד קליירי, שלושה נהדר, גם שלושה מושלם היה לו, ברגל ימין, רגל שמאל ובראש.
הוא גם עבר את פלא, והפך להיות...
עבר את פלא, 23 משחקים, 23 שערים לקריסטיאנו רונלדו, העונה הזאת. אבל אתה יודע, כשאתה נכנס לתקשורת במדריד, לאס ולמרקה, אתה רואה, הם כאילו בטוחים שהוא כבר אצלהם בעונה.
קודם כל, מה שנקרא ידיעות מספרד, גם זידן התייחס לזה, והוא אמר, ברמיזה או לא רמיזה, שזה אפשרי.
נכון.
ואם אומרים דבר כזה, אז יש על מה לבסס את העניין.
אני חייב לומר שכשאתה שואל את האוהדים של יובה, אם הם היו מעדיפים למכור אותו שהוא יעזוב, אני לא בטוח שכולם יגידו מה פתאום שישאר.
אז זהו, אני רוצה להגיד לך שנחשפתי להמון בעקבות ההדחה שלהם, כאילו הביקורות היו על רונלדו בצורה פסיכית. קודם כל, בזה שאיכשהו עמד בחומה, היא הייתה ביזיונית. זאת אומרת, הוא הסתובב
לא בדיוק בביתה. הוא לא בדיוק עמד, זהו.
זהו, הוא לא בדיוק עמד, הוא הסתובב, הוא לא, אתה מבין? ולא שמו שם השחקן כמו שכולם שמים, כדי שלא יבטאו את הכדורים האלה מתחת כשקופסים, והוא לא הגיע למשחק כמו שציפו ממנו, ועל זה הביאו אותו. תשמע, זה שחקן שעלה להם 100 מיליון עם 30 מיליון אירו שכר בעונה,
ופתאום... כן, זה נכון, אבל אני חושב שאנחנו כאילו דנים, לא. וכבר... אנחנו צריכים להתקדם מהדיון הזה, כי יובה צריכה להסתכל קדימה למקום שלה בליגת אלופות.
בסדר, ו... אבל השאלה...
אגב, חלק... זה יפה גם
זה, שכל... אני לוקח את זה לעניין של העונה. עד כמה ההדחה הזאת תשפיע עליהם, הם על האחרונה, כי תשמע, לסיים את הטופ 4, אני רואה שזה יקרה. נשאר להם הגביה, אבל לדעתי הם רואים את זה כאכזבה מאוד ענקית, כי גם הריצה שלהם בליגה היא לא משהו, הכדורגל לא משהו, המשבר הזה עם ה... בין, אתה יודע, אמנם פירלו, הוא לא מקבל את האפקט מועדים בתוך האצטדיון, אבל יש עליו ביקורות שזה מאמן חסר ניסיון, שמשלם על טעויות, רונלדו שמקבל ביקורת, אתה יודע?
אני, האוהדים של יובנטוס הם דווקא, בוא נגיד ככה, אוהדי כדורגל אנשים חכמים, בוא נדע למד, יש הרבה מאוד אנשים חכמים, אין מה לבוא בטענות לפירלו, פירלו צריך לבוא בטענות למי ששם את פירלו בתפקיד הזה, וזה אנדריי אניאלי. אם הוא החליט שפירלו נמצא שם, אז הוא גם ידע ולקח בחשבון שיהיו טעויות. בתחילת העונה, כולנו שמענו את אנדריי פירלו וגם את אנדריי אניאלי, שהמטרה היא הסקודטו העשירי, לעשות עשור, מה שאף פעם לא עשו באיטליה. כי הם ראו את זה לנגד עיניהם. אני חושב שגם יובה הבינה שקבוצה לליגת האלופות, לקחת את ליגת האלופות, אין להם. יש להם כן קבוצה שצריכה לעבור את פורטו. זה בוודאי. זה בוודאי. ואגב, היה להם שלב בתים מצוין ליובה. הוא היה בסדר גמור. אבל פה הם נכשלו ופה הם נפלו, וזה גם הבעיה שזה מצטרף לכישלונות האחרים בעונות הקודמות, נגד ליון ונגד אייקס. זה הסיפור בגדול. עכשיו, כשאני מוציא את ליגת האלופות, קריסטיאנו רונלדו הוא הצלחה מדהימה בליגה, כן? אין פה מה... בן אדם נותן את שלו, הוא לא משחק לבד, הוא לא יכול להביא את האליפות הכל לבד, בסופו של דבר, שוב, הוא ממוצע גול למשחק האיש הזה, כן? בגיל 36. אז זה לא רק עליו, אבל... המכלול כרגע הוא בעצם, ואנחנו נמצאים בימים, שיובנטוס צריכה לחשוב, ההנהלה שלה, פרטיצ'י, נדווד ואניאלי, צריכים לחשוב, אוקיי, מה מפה? לקריסטיאנו רונלדו יש עוד שנה בחוזה. אנחנו יכולים להשאיר אותו כמובן, הוא יסיים את החוזה שלו בגיל 37, אנחנו יכולים להשאיר אותו אפילו יותר, להאריך לו את החוזה, לעוד שתי עונות, ואני חושב שזה גם עובר בראש, להאריך לו את החוזה להמשיך איתו, או אנחנו יכולים למכור אותו, באזור ה-30 מיליון יורו, למכור משהו כזה, או אפילו בחינם, ואז גם להיפטר מהמשכורת המאוד כבדה שלו, 31 מיליון יורו נטו לעונה, שזה באזור 50 פלוס לקבוצה.
זה מטורף, מטורף.
זה המון המון כסף, זה נכון, ויובה לא הרוויחה מקהל העונה הזאת, היא הרוויחה ממקומות אחרים, והרוויחה הרבה מאוד כסף מליגת אלופות והכל, אבל ממקומות אחרים שזה כסף שחסר. אנחנו יכולים להחליט להשאיר אותו רק את העונה הזאת, ולחזק מסביבו מה שצריך, או לתת לו ללכת ולנסות להביא משהו קצת אחר, אולי להילחם על כישרונות גדולים כמו הולנד וכאלה, למרות שלא נראה לי שבאמת יובה יכולה להרשות לעצמה, ושוב אני חוזר, לא נראה לי באמת שאחד כמו הולנד, שרוצים עליו 150 מיליון יורו יעזוב, או אמבפה, שלא נראה לי שיעזוב באמת את פריס סן ז'רמן. אבל כן לנסות להביא איזשהו משהו אחר. יש פה הרבה מחשבות. אלה הימים, אתה יודע, אלה הימים באמת, עכשיו שיובה צריכה לגבש את עצמה כבר לקראת העונה הבאה. וגם השאלת השאלות, האם אנחנו נשארים בכלל עם אנדריה פירלו? כי אוקיי, בוא נגיד שהוא יסיים במקום השני בטבלה אפילו. הוא יעקוף את מילאן, בסך הכל נקודה הרי כרגע.
כן.
יעקוף את מילאן, ייקח גם את הגביע ולקח את הסופר קאפ, אבל עדיין לא אליפות, לא באמת דגדג את האליפות של אינטר, ונפל בליגת האלופות. האם צריך להשאיר אותו כדי לתת לו בכל זאת עוד הזדמנות? או אולי להביא מאמן אחר. ומי? כי יש הרבה גישושים בתוך השוק. זאת אומרת, אם פפ גוארדיולה היה מסיים את החוזה שלו עכשיו במנצ'סטר סיטי והיה עוזב, אניאלי היה לוקח אותו ומעיף את פירלו לקבוצה עד גיל 23. אבל זה כנראה לא הולך לקרות.
לדעתי, קודם כל יש פה עניין מפירלו מצד אחד, שכן, הוא קיבל קבוצה שהייתה צריכה להיבנות אחרת. זאת אומרת, יש שם הרבה בעיות בסגל. יש גם קיאליני ובונוצ'י כבר לא בסיים. אלכסנדרו עושה הרבה מאוד טעויות.
אלכסנדרו ודנילו, זה לא בדיוק, זה בדיוק.
אבל אלכסנדרו לפני כמה שנים היה במגן שמאל הטובים בעולם. אין מה לעשות.
היה? גם מרסלו היה.
הוא ירד. בונוצ'י וקיאליני כבר לא זה. זה דליכט ודמירל. הקשרים שלהם, באמת, זה לא מה שמצפים מהם, ואפילו לא, לדעתי לו גם לא ב-50%.
הם לא, הקשרים שלהם, בן דנקור, רמזי, רביו, וגם ארתור, הם לא קשרים לרבע גמר וחצי גמר ליגת אלופות, הם לא.
וכנראה שהמכה היא פה, בדיוק פה, כי יש הרבה, צריך לעשות פה הרבה תחלופה, ולא יודע, אני...
אגב, אני גם חושב שאלברו מורטה הוא לא, הוא באמת בתקופה יחסית בסדר, טובה, אבל הוא גם לא הסקורר האמיתי שיובה צריכה, זה לא קרלוס טבס.
לא, לא.
גם זה לא היגואין בשיא שלו.
בוודאי. אני לדעתי, מי שדי עוזר פה הרבה זה קיאזה, שהוא נותן עונה גדולה.
עונה אדירה, זה רכש נפלא של יובה, באמת.
מי ששכחנו, שהוא כבר לא משחק לדעתי, אני לא יודע, זה חצי שנה זה דיבאלה. לא יודע מה קורה איתו.
דיבאלה, יש לו פציעה מאוד קשה באזור הברך, שהוא לא מצליח לצאת ממנה. הוא נמצא בברצלונה, אני יודע, לניסיון לטיפולים ולאיזה רופא מיוחד שם. שאלת השאלות, מתי יחזור ואיך יחזור בכלל, אבל זה לא בכיוון כרגע בכלל.
לא, בוודאי, אז כאילו כל ההרכב והסגל שלהם בעצם, אתה יודע, צריך לעשות את התהפוכה מאוד מאוד גדולה. ופירלו, אני לא יודע אם יוכל
להתמודד. אני לא חושב שזה תהפוכה גדולה.
אני הייתי יכול להגיד לך שאפשר להחליף שם 5-6 שחקנים, בכיף.
כן, אבל אני חושב ש... כן, אתה יודע אם אתה צודק, חצי הרכב, נכון. כן.
חצי הרכב, בכיף. ופירלו, אני לא יודע אם הוא זה שאתה יודע, יוכל
להתמודד. זה לא פירלו, לא פירלו מחליט באמת מי.
לא, אני אומר, אם הוא יישאר לעונה הבאה.
ואניאלי.
בוודאי, אני אומר, אם הוא יישאר לעונה הבאה, אני לא יודע אם הוא זה שיוכל להתמודד עם סגל הרבה יותר מלא באגו, וכוכבות, וכל מיני דברים כאלה.
אני לא יודע, יובנטוס לא מביאה בדרך כלל את הדברים האלה.
היו להם עונות. כשהגיעו לגמר ב-2015, היה להם כמעט...
כן, אבל היה להם תמיד מאזנים. אבל היה להם מאזנים נהדרים. יש את בופון, יש את בונוצ'י וקיאליני. יש שחקנים מאזנים שם בתוך חדר הלבשה שיודעים לעשות את העבודה עבור פירלו בקטע הזה. אני לא חושב שאגו זה הבעיה של פירלו. אף אחד לא ירים עליו טעף. בוא, בן אדם הזה, מה שעושה בקריירה שלו, זה לא... לא האגו זה הסיפור. העניין הוא זה הידע הטכני, הידע הטקטי, שאולי נמצא בראש, אבל צריך לדעת ליישם אותו. אחד הדברים שאתה רואה אצל אנדריה פירלו, במשחקים נגד פורטו דווקא ראית את זה, זה שכשאתה נקלע לסיטואציה שהיא לא בתכנון, הרי אתה בא למשחק עם תוכנית משחק מסוימת, נכון? אתה עולה בסגל, בהרכב מסוים, בדרך מסוימת, שחקנים יודעים לאן צריכים לרוץ, את מי צריכים לשמור, מה עושים בקרן, מה עושים בחוץ, מה עושים בכמעט כל כדור, הם אמורים לדעת. מה קורה כשאתה חוטף גול אחרי 20 שניות במשחק, מטעות שלך, ומה קורה כשאתה חוטף את השני כבר, במחצית השנייה אחרי 40 שניות? פה תוכנית המשחק שלך משתנה, וכאן אנדריה פירלו נמדד, בדעת לאלתר, בדעת לשנות משהו, תוך כדי משחק. או אם אתה נמצא, אתה יודע, פתאום ב-0-0, דקה 65, ואתה לא מצליח להפקיע, לחדור את הבונקר של הקבוצה השנייה. מה אתה עושה? ופה לפירלו יש קצת בעיות.
האמת שכן. סדרת משחקים הבעיה שלהם יחסית היא גם קלה על הנייר, למרות שיש פגרת נבחרות באמצע, אז אני מקווה שכולם, אתה יודע, שזה לא ישבש שום דבר לאף אחד.
תהיה בטוח שיהיו חבר'ה שיהיה להם קצת קורונה, ויהיה גם פציעות, ככה זה, בפגרות בינלאומיות. גם דוחסים משחקים שם. תשמע, אתם גם חטפת פציעה אינטר. וידאל הרי נפצע לכם עכשיו לתקופה.
לא רק וידאל, חטפנו, היה לנו זה, סנסי עד היום, אני לא יודע אם הוא ראה דשא העונה, ואם הוא ראה זה 5 דקות, כי עדיין זה, וסינו רק חוזר מפציעה. אתה יודע, אתה לא רוצה שמישהו עכשיו ייפצע לך בסיטואציה הזאת, ברלה שכל המשחק, אתה מפחד שהוא יקבל איזה מכה לו במקום, ואז יהיה לך בחוץ. בשלב הזה של העונה, אני לא מדבר כרגע על אינטר, אני מדבר על כל קבוצה שרוצה להגיע למטרה שלה, לא משנה מילאן, יובנטוס, נאפולי, רומא. הפגרת נבחרות התקועה הזאת, אני לא יכול לסבול את הפגרת נבחרות הזאת.
אבל אין ברירה באמת.
אין ברירה, אין ברירה. אנחנו גם
בעונה... לא, יש פורמט שצריך לשנות, כי פעם היו פחות משחקים, כי היה את הליגת האומות שנכנסה והגדילה את כמות המשחקים. אז צריך אולי לשנות קצת פורמט. אבל שוב, זה בעונה, אתה יודע, הנה, דרום אמריקה למשל ביטלו את משחקי המוקדמות, בגלל כל עניין הקורונה והכל, כי הם לא יכולים באמת להתמודד עם ההתפרצות שיש שם, וגם כל החזרה של הקבוצות לא מוכנות לתת את השחקנים, אז זה בעיה. אבל תשמע, מגיע עוד כמה מילים לקבוצות נוספות בליגה שלנו, לא?
בטח, כן, זה בדיוק הנקודה הבאה שלי, שזה הטופ 4 שממשיך, הופך להיות רועש וגועש.
טופ 4 הולך להיות, הוא רותח, זאת אומרת, אנחנו מקליטים פרק לפני שאטלנטה משחקת מול ריאל מדריד מחר, נאחל בהצלחה כמובן גם לאטלנטה נגד ריאל, נראה לי שהולך להיות לה מאוד מאוד קשה, מאוד.
לדעתי התקווה האחרונה לנציגה איטלקית בשלב הבא.
לא, למה? מה עם מילאן בליגה האירופית?
לא, אני מדבר על ליגת אלופות.
ליגת אלופות, לא, ברור של לאציו תעקוף את ביירן מינכן אחרי 1-4 במשחק הראשון. קל, מה, אחרי שצ'ירו, גם קיבל את הטקס נעל הזהב, מוירצ'יניה רגי, ראש עיריית רומא בטקס ממש ממש יפה שעשו לו האמת.
אין.
כן, ניצחו 3-2 את קורטונה, היה שם מהפך על מהפכים, היה אחלה משחק שם ביום שישי.
לא, אבל אטלנטה יכולה לעשות את זה נגד ריאל, או שנשארנו בלי איטלקיות בשלב הבא?
תראה, זה... אתה גם משחק באלפרדו די סטפנו, גם בחוץ, גם נגד ריאל מדריד, שדווקא ניצחון גדול בסוף שבוע האחרון עם צמד של בנזמה. זה נכון, תשמע, מה זה יכולה? היא יכולה, אבל היא צריכה גם קצת עזרה. זאת אומרת, בוא נזכיר שריאל מדריד קיבלה קצת עזרה מהשופט במשחק הראשון, שפרוילר קיבל את הכרטיס האדום, ואטלנטה הייתה בעשרה שחקנים הרבה מאוד זמן. אז אם אטלנטה תקבל איזה אדום, או איזה פנדל בדקה עשירית, ותוביל 1-0, אז זה יכול להיות. אבל אטלנטה היא צריכה קודם כל להפקיע. ואטלנטה גולים יודעת לתת. אנחנו כולנו יודעים שאטלנטה גולים יודעת לתת. השאלה אם זה ילך לנגד ריאל. היא עשתה 3-1 יפה מאוד נגד ספציה במחזור הקודם, עם לואיס מוריאל שעושה עבודה נהדרת. אגב, למדנו על לואיס מוריאל, זה סיפור ככה ממש ממש נחמד, שכשהוא היה בילדות שלו בקולומביה, הוא הגיע ממקום... המקום הוא די קטן, ואתם יודעים, במקומות האלה בדרך כלל אין כסף, הם גדלים מאוד מאוד עניים, אבא שלו היה נהג מונית, ולואיס מוריאל היה עושה איתו עבודה נוספת, אבא היה לוקח אותו, והם היו מוכרים כרטיסי לוטו ביחד, היו מוכרים כרטיסי לוטו, ומהעמלות היו מרוויחים עוד קצת כסף, והכסף הזה היה בשביל תחבורה, בשביל מוריאל, בשביל שהוא יוכל להגיע לאימונים ולבית ספר, לאוטובוס. וברבות השנים, לואיס מוריאל מצליח ומתפתח להיות שחקן נהדר בליגה האיטלקית, ובכסף הראשון שלו, שהוא קיבל, במשכורת הראשונה שלו שהוא קיבל, הוא אמר, אני הייתי חייב להעריך מאיפה באתי ומי עזר לי. הכסף הראשון שלו הוא פשוט קנה לאבא שלו מונית חדשה, שיוכל לעבוד במונית חדשה ונוצצת בקולומביה, בסנטו תומאס, כך קוראים למקום שממנו הוא נולד.
האמת שכל הסיפורים האלה זה... משמעות של הכדורגל מגיע למקום אחר, מכיר את זה מסדיו מנה ומזלטן שקנו ציוד ודברים במדינות שלהם, מדהים.
כן, ולואיס מוריאל עם 20, עם 16 שערים העונה ב-25 משחקים, הוא מפלצת של גולים.
הוא לא שחקן פותח, זה מדהים.
לא, השנה הזאת הוא כבר הרבה יותר פותח.
הרבה יותר, אבל אני עדיין יודע שהוא הרבה מאוד שערים שלו נכבשו כשהוא נכנס כמחליף.
כן, לא מעט. ואטלנטה קיבלה אחת בחזרה את פשליץ', שזה גם מאוד מאוד חשוב. פשליץ', שהוא דמות חשובה במי שיכול לשנות משחק עבור הקבוצה הזאת, הקרואטי.
ואיליצ'יץ'.
איליצ'יץ', כן.
הוא שחקן פסיכי, באמת שהוא שחקן. אני ממש אוהב אותו.
נראה מול ריאל מדריד, זה יהיה מעניין לראות. באמת שזה יהיה מעניין לראות, ואני באמת רוצה שאטלנטה תעשה את זה ותעלה לרבע הגמר.
טוב, עוד קבוצה שצריך לדבר עליה, שבאמת היא תופעה מוזרה, לדעתי כבר כמה שנים זו רומא. אחת הקבוצות הכי לא מאוזנות שאני מכיר שנים. היא יכולה, אתה יודע, בפעם אחת לנצח לך קבוצה, ואתה אומר, הנה היא רצה, ומשחק אחרי זה יכולה להפסיד בדיוק מה שקרה לה עם ורונה, ואתה יודע, אני משתגע מהעניין הזה, באמת, אני קבוצה לא מאוזנת, היא הפסידה לפרמה, סליחה, לא לוורונה. לא יודע איך לאכול את הקבוצה הזאת, הם כן רוצים להגיע לליגת אלופות, מה קורה שם?
אתה אומר מצד אחד, היא הפסידה 2-0 לפרמה, ודווקא שלישייה לשחטר דונייצק בליגה האירופית, שלישייה דווקא לה בראש. היא הולכת להיות בשלב הבא של הליגה האירופית ככל הנראה, באמת, אני מקווה שבשבילה גם שהיא תשמור על זה. ופרמה ש...
זו הבעיה שלי עם החוסר איזון שלה.
יש לה חוסר איזון, זה נכון.
זה חוסר איזון מדהים. אני זוכר את המשחק נגד בנבנטו. אתה יודע, משחק שלם, בקושי מצב, לא יודע מה קורה שם, כאילו הם לא רוצים לנצח. שוב, אז יש להם משחקים שהם כן מנצחים, ואז הם מפסידים, אמרתי לכם, מפסידים, מפסידים משחק, מנצחים משחק, מפסידים משחק, לא יודע מה קורה.
היה להם שלושה ניצחונות רצופים מפיורנטינה, גנואה, ואז את ההפסד הזה לפרמה, ולפני 5 משחקים הם גם הפסידו למילן, כמובן 2-1. היא קבוצה לא יציבה, ולכן היא נלחמת על המקום שלה בליגת האלופות, ולדעתי היא לא תצליח להגיע לליגת האלופות בסופו של דבר, למרות שאם אנחנו מזכירים, היא לא מזמן הייתה בתוך הרביעייה הראשונה, והייתה שם יפה.
נכון.
זאת אומרת, היא עדיין רק 2 נקודות בסך הכל מאטלנטה, אותו מספר נקודות מול נאפולי, שעדיין שוב, אני מזכיר, יש לה משחק חסר. אני לא חושב שהיא תצליח להשיג את זה בסוף, ולדעתי בסוף זה גם מה שהיא יגזור את גזר דינו של פונסקה.
לדעתי הוא מאמן מאוד חלה שהוא נכשל ברומא, הוא לא מצליח לעשות שום דבר
מיוחד. הוא נכשל ברומא, זה נכון. כן.
לציו, לציו שגם היא כרגע חסר למשחק, סך הכל 4 נקודות מרומא ונאפולי, אבל הם עדיין, שוב, גם קבוצה, אמנם לא מאוזנת כמו רומא, אבל גם להם יש את המשחקים הביזריים והמוזרים האלה, שאתה לא יודע איך לאכול אותם ואיך זה קורה.
כן, חוסר היציבות של הקבוצות האלה, בגלל זה הוא משאיר אותם כל הזמן על התפר הזה, שבין ליגה אירופית לליגת אלופות. זה הסיבה. לציו תודח כנראה מול ביירן מינכן. הלוואי והיא תצליח לעשות משהו מטורף. הלוואי. 1-4, תשמע, החלום שלי זה 3 של צ'ירו עם מובילה.
לא יקרה, לא יקרה. ביירן, מי כמוך יודע.
דופק להם בראש ועולר ועולים לשלב הבא.
מי כמוך יודע כמה ביירן היא מכונה ברמות אחרות לגמרי. גם אם תשחק בהרכב שני, זה לא אותו דבר.
הרכב השני שלה לפעמים יכול להיות יותר חזק מהראשון.
בדיוק. אני רק חייב להגיד לך, המשחק הראשון זה יכול להיגמר הרבה יותר מ-4.
לא, אבל המשחק הראשון באמת היה שם... זה לא פייר, כי באמת היו שם טעויות של בית כלא, מסכנים.
נכון, נכון. חילקו שם מתנות, נכון.
מה, מתאו מוזקי, הוא נותן את הכדור לקבוצה השנייה, כך תפקיע לוונדובסקי תהנה. כי במחצית השנייה זה היה הרבה יותר מאוזן, אבל כן, לציו תודח, ותצטרך להתרכז במשימה שלה, נטו להיות בליגת אלופות בעונה הבאה. ואגב, המשחקים של לציו הם לא משחקים פשוטים, יש לה את מילן, יש לה את נאפולי, יש לה דרבי, מחזור אחד לפני סיום העונה. וואי, וואי. מגניב.
באמת שיש להם, לקראת סוף העונה, יש להם לא מעט משחקים קשים, נאפולי אמרת, מילן, פיורנטינה, פארמה, שאני כבר לא מזלזל בהם, רומא, בקיצור, יש להם, שוב, הקרב בין רומא, נאפולי ולציו הוא קרב מאוד, הוא קרב משולש מאוד מאוד צמוד.
גם תכניס את אטלנטה לתוך כל הדבר הזה.
אטלנטה לדעתי טובה מהם, אני לא יודע, תראה, אם אטלנטה לא תהיה בטופ 4, ונאפולי תהיה במקומה, זה מאוד מפתיע מבחינתי. כי אטלנטה היא קבוצה הרבה יותר חזקה, אבל רומא, לציו ונאפולי, בהנחה, שהם עדיין יהיה להם סיכוי, זה 3 קבוצות לא מאוזנות בכלל. וזו הבעיה. אתה יודע, מצד אחד, כמו שאמרת על רומא ועל לציו, נפולי יכולה לנצח את יובנטוס ולהפסיד משחק אחרי זה, או שני משחקים אחרי זה, ואתה לא יודע איך הם עושים את הדבר הזה. מי שמפתיע אותי מאוד זה באמת, כמו שאמרת, פארמה, שאיכשהו מצליחה לקושש לנקודות ואולי תישאר בליגה. אני מקווה בשביל הליגה שהיא תישאר בליגה, אחלה קבוצה פארמה.
היא קבוצה טובה, זה נכון. קורטונה, אגב, נמצאת במקום האחרון עם 15 נקודות, כנראה שהיא תרד ליגה. אגב, יש עוד כמה קבוצות פה לא קטנות. טורינו, שמה, טורינו נמצאת מתחת לקו האדום עם 20 נקודות, נכון, יש לה שני משחקים חסרים, יש לה שני משחקים עוד שצריכה להשלים אותם, אבל הקבוצה הזאת לא בסיטואציה טובה, וזו קבוצה שעם סגל שהוא באמת יכול להיות שווה מלחמה, ליגה אירופית שם, עם ורונה ובמקומות יותר, יותר גבוהים, אבל זה לא בכיוון כרגע. גם קליירי, בנבנטו, עושה רושם שזה אחת גדולה, כמו פארמה או טורינו, תרד ליגה בסוף העונה הזאת.
טוב, לקראת סיום, אתה רוצה להמר מה תהיה תוצאה בין אטלנטה לריאל?
2-1 לאטלנטה, עולה בשערי חוץ.
אופה. אתה יודע מה, אני אזרום איתך. גם אטלנטה
2-1. מה אכפת לי? כסף אני לא שם על זה.
לא, אל תעשי, אתה יודע, שתהיה לנו איזה עוד נציגה איטלקית באלופות, זה משהו.
הלוואי, אתה יודע, תשמע, אני נמצא באולפן ליגת האלופות בימים האלה, ואתה לא יודע כמה אני באטרף מול הטלוויזיה, כשאני רואה את הקבוצה האיטלקית ככה מבקיעה או אטלנטה. גם כל הפאנל, גם מיד מסתכל עליי ונותן, נו, הנה, אטלנטה שלך ממשיכה, כי אני באמת, יש איזה חיבור יפה לתוך הקבוצה הזאת, שעשתה כמה דברים יפים, ואנחנו קצת מזדהים גם עם כל הסיפור של מה שעבר עליה בשנה האחרונה. זה נורא יפה. ולהדיח את ריאל מדריד, תראה, שוב, אנחנו באמת מקליטים ערב המשחק הזה, אז הפודקאסט רק יצא ממש כנראה ביום המשחק, אבל אטלנטה, השנה הזאת עשתה את הניצחון הכי גדול בהיסטוריה שלה. היא ניצחה באנפילד 2-0 בשלב הבתים של ליגת האלופות. מחר, במשחק מול ריאל מדריד, היא יכולה לעשות את זאת פעם נוספת, לנצח שוב, וזה כבר יהיה הניצחון הכי גדול בהיסטוריה שלה.
למרות שהיא הייתה ברבע גמר.
למרות, עדיין, כן. כי זה קבוצות בסדר גודל אחר.
טוב, ועם הדברים האלה, פרק מספר 53 הגיע לסיומו דרך הרשת בפעם השנייה, אסף.
עבר יפה דווקא, זה טוב שאני לא רואה אותך מול העיניים שלי.
תראה כמה דרכים אתה יוצר ורוקם ועושה כדי לא להכין קפה אחד. לא יאמן, לא יאמן ההרצליאנים האלה.
תודה רבה, אסף. תמיד, בכיף. רק שיהיה לכולנו יותר זמן כמה שיותר, ולהתעסק במשהו שאנחנו כל כך אוהבים.
בקרוב, תשמע, בקרוב אנחנו יכולים לחזור נראה לי לחיים נורמליים. ככה אני מקווה לפחות.
בעזרת החיסונים, לכו להתחסן כמובן.
סקואדרה, הפודקאסט של הליגה האיטלקית.